Там что-то 52%. היום בעזרת השם, ברשותכם נלמד על העניין שקשור לתקופת בין המצרים, שהיא בעצם תקופה מאוד מיוחדת במינה. אנחנו יודעים שיש כלל בספר יצירה, שכל דבר שאנחנו רוצים ללמוד אותו, צריך לבדוק אותו וללמוד אותו בשלוש רמות. רמה אחת שנקראת עולם, רמה שנייה שנקראת שנה, ורמה שלישית נפש. זה אומר שאני צריך לבדוק את מה שאני הולך ללמוד במושג של זמן, במושג של מקום ובמושג של אדם. אם זה לא עובד באחד מהמושגים האלה, מה יהיה פתרון בלימוד שלי? זאת אומרת, בכל דבר צריך לבדוק האם זה שווה בג' לקומות האלה. העולם שנה ונפש זה החלקים התחתונים. כל מה שנקרא עולם זה דבר שהוא מבחינת המיקום. זה כבר תופס מקום, זה כבר גבול, זה כבר צמצום, זה כבר מידה. שנה זה גם כן אותו דבר. שנה זה צמצום, זה זמן. יש הגבלה של דברים, תחום. ונפש, אנחנו יודעים שבחמש קומות הנשמה, הנפש זה הדרגה הנמוכה, זה מה שמתלבש באדם, בגוף. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבדוק במילים אחרות את הרוחניות דווקא בדברים שמתחברים לחומר. דווקא בדברים שחוזרים למטה וקשורים לעולם הזה. לא בודקים דבר ומשאירים אותו כדבר ארכילאי, מנותק מן האדמה, מן הארציות, מן הבניין האמיתי של האדם. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לעשות לנו בצורה כזאת, היה משאיר אותנו כנשמות. לא היה מוריד אותנו לגוף. והדימל קווים האלה, בתורת הקבלה, המושג הזה ג' קווים, זה נקרא דמות אדם. זאת אומרת שיש איזון, חייב שיהיה בניין בנוי על שלוש קומות, על שלוש נקודות. זה האיזון המוחלט, האיזון הכי גדול שקיים, זה איזון שכזה. בכוונות ראש השנה מחלק האריזל את חודשי השנה לפי איברי הראש, וכותב שם כי ספק חודשי הקיץ באים כנגד צד הנקבי של השנה, וברמז מדבר בעצם על בניין המלכות שנקראת כנסת ישראל. אני קורא ואחר כך אני אסביר. חודש ניסן נגד הגלגולת שלה, חודשי אייר סיוון כנגד שתי האוזניים, תמוז ואב כנגד העיניים, ואלול כנגד החותם. ככה אומר לנו האריזל. זאת אומרת שהוא תרגם לנו עכשיו חודשים לגוף האדם. עכשיו יש תרגום שהוא כללי בכל קומת הגוף, ויש תרגום שהוא רק בחלק הנקרא ראש. אומר לנו פה האריזל שיש תקופה שנקראת תקופה נקבה, ותקופה בשנה שהיא מצד הזכר. מה זה אומר לנו? כל דבר שנקרא נקבה בתורת הקבלה זה מושג של גילוי. נקבה זה לא סתמישה, זה ביטוי, הוצאה לפועל של הדברים. כל מה שנקרא בתורה זכר, בתורת הקבלה, זכר זה נוקבה, זכר. מה זה זכר? זכר זה הכוח, זה הפוטנציאל. זה הדבר שהוא עדיין נקודתי, כמו טיפת זרע, שעדיין אין לה ביטוי. כך בשנה, שישה חודשי הקיץ, זה החודשים בהם האדמה נותנת את הפירות, מוציאה. ושישה חודשי החורף, זה דווקא זריעה, זה דווקא הפוטנציאל. אז בחורף אנחנו נמצאים בזכר, מתשרי עד אדר. תשרי חשבן תשרי תבת שבט אדר, חודשים של זכר, אין גילוי עדיין. מתחיל חודש האביב, אז יש פריחה, יוצאים. הכל יוצא ממצרים. גם האדמה נקראת מצרים כשהיא תופסת את הזרע ולא נותנת לו לצאת. ברגע שהזרע בוקע, אז הוא יוצא מהמצרים שלו הפרטי. ולכן יש גם גילוי של כל דבר. ואני שולח אתכם למחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע בזמן בריאת העולם. האם בתשרי נברא העולם או בניסן נברא העולם? למה דווקא שני החודשים האלה? כי הם הראשים של הזכר והנקבה. אז המחלוקת, האם העולם נברא בחודש הזכר או בחודש הנקבה, או בתשרי או בניסן? אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אלא שבתשרי העולם נברא בכוח, ורק בניסן הוא יצא לפועל. אז אנחנו רואים כאן שיש צד זכר ונקבה. עכשיו התרגום של החודשים הוא בקומת הראש. כן, אנחנו אומרים שפה אלול זה בריאת העולם, אבל בגלל שהוא היה בשביל האדם, שהוא ביום השישי לבריאה, וזה כבר א' בתשרי, אז אנחנו מדברים על בריאת העולם, כי זה לכבודו של האדם. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. בסדר? זאת אומרת שהעולם נברא בשביל האדם. זה תכלית הבריאה. עכשיו המיקום. יש לנו פה גולגולת, זה החודש הראשון. אותו דבר גם בחודשים של החורף. גולגולת, או שתיקח תשרי, או ניסן. אנחנו עכשיו מתעסקים בחודשים של הקיץ. ניסן, אייר סיוון, תמוז אב, אלול. ככה בונה לנו אריזל. אנחנו צריכים להבין. זאת אומרת שאם החודשים שאנחנו נמצאים בהם היום, זאת אומרת תמוז ואב, ראש חודש אב היום, קשורים לעיניי, משמע שיש שם תיקון מיוחד של הראייה, של מה שנוגע למושג הראייה. זאת אומרת במילים אחרות, שבחודשים האלה האדם צריך להיזהר איך הוא רואה את העולם. יש אנשים שיראו הכל בשחור, ויש אנשים שיראו הכל בלבן, באור. יש מרגלים שראו את ארץ ישראל בחודשים האלה בשחור, ויש כאלה שראו את הכל ביופי. דווקא בחודשים הקשורים לעיניים, שימו לב. הראייה כאן חשובה, זה המפתח. כל מה שיהיה קשור לחודשים האלה יהיה בטווח, בקומת הראייה דווקא. עכשיו ננסה להבין קצת יותר בפנימיות הדברים. על חודשי תמוז ואב נאמר, לאחר חורבן בית המקדש, באיכה א', על אלה אני בוכיה, או על אלה בתי מקדש, או על אלה החודשים. אני בוכיה, בלשון נקבה, מי בוכה? כנסת ישראל, המלכות. עני עני יורד המים, כתוב שם. להזכיר לנו שאנחנו מדברים על שני חודשים, כנגד כל עין יש חודש אחד, עני עני, עין עין, יורד המים. עני עני יורד המים, משמע שבחודשים האלה כתוב באחד, יורדים זולגות דמעות מן העיניים, ועל זה ניבא בלעם הרשע באומרו, יזל מים מגדליו. לא כתוב מגדליו. אם היה כתוב מגדליו, זאת אומרת מהדליים שלו. אתה ממלא דלי ומזיל מים. פה כתוב מגדליו, מהדלים שלו. זאת אומרת שעם ישראל רצה לומר בלעם הרשע, יזכו. בחודשים שנקראים דלים. מי הם החודשים הנקראים דלים? יש לנו סוד. האריזה נותן לנו סוד, מביא בן ישראל, עליהם השלום, ואם תיקח את השם של המלכות, והוא שם אדנות, א' ד' נ' י', ותפתח אותו. הוא ארבע אותיות, נכון? עכשיו תכתבו אותו, א' וא' ל' פ', ד' וד' ל' ת', נ' נ' ו' נ', וי' י' ו' ד'. כמה יצא לנו עכשיו אותיות? 12. 12 אותיות, אומר לנו אריזל, כנגד כל עוד חודש אחד. חודש הראשון, ניסן, א' של אדנות. חודש השני, אייר. למד שבאלף, אל. אחר כך, סיוון, פי. מה אחרי סיוון? תמוז, מה יש לנו? דלת. אב, האות שאחרי זה? למד. דלת, למד, דלת. זאת אומרת, שני החודשים האלה הם הדלים שבשנה, ועל זה אמר בלעם, זל מים, שם המגדליה, מהדלים שלו. ברוך השם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האות הבאה, את החודש הבא. אלול, מה יש לנו על זה עוד? סף. נכון? דלת. יש לנו דלת, פתוחה לסבים. זה חודש התשובה, מדל הפכנו לדלת. בהוספת התו. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין שיש פה רמז, שיש פה משהו שנקרא דל, אבל אני צריך משם לדלות את המים ולהביא אותם לכיוון רוחני מאוד, מהחודשים שנראים דווקא בתחתית המדרגה, לעשות מזה משהו גבוה. איך? בעזרת השם, אין לי עוד המים. אבל זה כאמור לאחר החורבן. אז אני שואל פה שאלה בשיאת הדשמיא, ומה כוחם של חודשים אלה לפני החורבן? עכשיו מצאת לי דרשה אחרי החורבן. בטח, ראית כבר תוצאה, אתה עושה לי בניין. מה היה לפני? שרי סדר קומתם כנגד קומת הראש קיים כבר מזמן הבריאה. ואתה עכשיו לקחת לי את המצב רק אחרי החורבן. אבל לפני החורבן, איך מתבצע העין יעין יורד המים? זה עוד לא היה חורבן. וכתב הרב לורי השליטה, תעצה של האריזה, שחי היום בירושלים, שצריך לעיין בפיוט לך דודי, כדי למצוא את התשובה הזאת. מה כתוב? כדי להבין זאת, ואכן, בפיוט מתוארת שמחת החתן דווקא. שימו לב, תמצוס חתן על קלה. אם תשימו לב, בתורה לא מדובר על שמחת הקלה. מעניין מאוד. כשאנחנו מברכים בשבע ברכות, כתוב כשמחך יצירך בגן עדן מסדר, וזה שמחת החתן. תשמח חתני. תמצוס חתן על קלה. זה השמחה של החתן בגלל שיש לו קלה. איפה השמחה של הקלה? למה החתן שמח והקלה לא שמחה? סליחה? זה אחת החז"ל. אבל מה שכתוב לנו בפסד בתורה, אנחנו לא רואים שמחת הקלה. וחוץ מזה ידוע שהלך דודי נכתב על ידי מי? רבי משה לקבל. שכתב אותו על זמן הגאולה. אז אני שואל אתכם, גאולה של מי? של כנסת ישראל. למרות שהקדוש ברוך הוא גם כן נגאל במרכאות בגאולה הזאת, אבל הגאולה העיקרית, זה שאנחנו רוצים לצאת לגאולה, נכון? אז כשנצא לגאולה לא תהיה שמחה? היא הקלה. אז למה אתה לא אומר כניסות קלה? כשמחת קלה? איפה השמחה של הקלה? וידוע שכל פיוק זה נכתב כרמז על זמן הגאולה. באיכות הקשר שיהיה בין קודשא בריחו לכנסת ישראל בזוגו באחרית הימים. אך לפי זה מתחזק את השאלה אם מדובר על זמן הגאולה, הרי שגם הקלה תיגאל ממצב גלותה. ומדוע אם כן לא מוזכרת שמחתה? אמנם, נכון שקיימת שמחת הקלה, כנסת ישראל, אבל יש בה בושה לגלות זאת. מאיפה נובעת הבושה? עוד מעט נבדוק. יש שמחה של הקלה. אומרים לנו חכמנו, כמובן, אפשר להבין את זה, אבל השמחה שלה מתנעקת בזה שהיא בושה. כמו שאמר משה ואהרון, אל אהרון, וביקרא ט', אותו דבר, יחד בין משה לאהרון זה יחד בין חתן לקלה. קרב אל המזבח, אומר לו משה לאהרון, למה? כי היה אהרון בוש ונחלם, אחרי חטא העגל. משל לאישה, הביאו חז"ל, שנישאת למלך והייתה בושה. אמרה לאחותה, הגישי דעתך, מלשון גסות, אל תפחדי. ממה את מתביישת? גם לך מגיע שמחה עכשיו. אומר משה לאהרון, אין לך במה להתבייש. זה מה שאמר משה לאהרון, למה אתה בוש? לכך נבחרת. זאת אומרת שאנחנו רואים פה מצב דומה. שהכנסת ישראל, הנוקבה, המלכות, מתבייתת. מתבייתת מהאור שהיא אמורה לקבל ושמגיע לה לקבל. אז אנחנו צריכים לשאול מדוע היא מתבייתת. וקודם השאלה, נמשיך. ובגאולת ישראל, לאחר יציאה מאפלה לאור גדול, מגיע לבחינת נישואי חתן בקלה. וכנראה שתהיה לנו בושה מפני המלך. אנחנו נבין מה הבושה. אם כן, לפני החופה ושמחת הקלה, שמחת החתן, סליחה, מה כתוב? לא תבושי ולא תקלמי. זה בשורה שלפני. אם לא תבושי ולא תקלמי, אז אחר כך יסיס עלייך אלוקי כמצות חתן על קלה. זאת אומרת שראינו והקדם מתרופה למכה, אנחנו מזהירים, רבי משה לקבל, עליו השלום, מזהיר את כנסת ישראל, רבי שלמה לקבל שלך, מזהיר את כנסת ישראל, ואומר, אם את רוצה להיות בשמחה, אז לא תבושי ולא תקלמי. כי אם את בושה ונחלמת, אז תהיה שמחה רק של החתן, ואם הגעתם למצב כזה של שמחת החתן בלבד, אין שמחה, כי שמחה זה שלמות. אין דבר כזה שמחה שיש חוסר שלמות. אדם שלא שלם, הוא לא שמח. השלמות מבטאת לביטוי של השמחה, השמחה זה הביטוי של השלמות. אסור לשמוח, בגלל זה גם היום, אסור לשמוח, כתוב בדור הקדוש, בגלל שאנחנו עדיין לא בשלמות ואין בית המקדש השלישי בנוי. לכן בכל חתונה אנחנו שוברים כוס כדי למעט את השלמות הזאת, היא לא קיימת. אז להזכיר לך שאתה לא יכול להיות בשמחה שלמה. יש עדיין שבירה, יש עדיין מסבר. הלכה כמה וכמה למי שחי בחוץ לארץ. כתוב כמה וכמה סיפורים שם בזוהר, על אחד שהיה שמח וזה טרוניה שבבבל. ובא תנא מארץ ישראל, נתן לו בעיטה. הרביץ לו. אמר לו, למה אתה מרביץ לי? אמר לי, בגלל שאני בשמחה? אמר לו, כן, אסור לך להיות שמח. עוד יותר בחול. והיה לכם שמחה. זה העניין של גאה לארץ. כלומר, השמחה השלמה תהיה רק שהחתן והקלה, זאת אומרת, שניהם ביחד ירגישו אותה, בלי בושה. שלא תתבייש הקלה מלהסתכל בעיני החתן. בסדר, אבל עכשיו לא הבנו עדיין איפה הבושה הזאת, וצריך להבין שבושה זאת נובעת לעניות דעתי מכך שכל התעוררות ביחד בין קודשא בריך הוא וישראל הייתה מצידו של הקדוש ברוך הוא, ולכן כדי שלא ייווצר מצב של לחם ביזיון נעמה דקיסופה בלשון הזוהר, צריכה כנסת ישראל לפעול קודם ולעורר אצלו התברך את הרצון להתחבר אליה
ופעולה זו מצד ישראל תמחק את הרגשת הבושה. זאת אומרת שיש בושה במצב שאדם מקבל חינם. אם אדם לא פעל כלום, הוא קודם כל לא יקבל. תראו לכם, זה כלל. אחד השמות של היצר הרע זה חינם. ברגע שיש דבר שהוא מופיע חינם, הזוהר קורא ליצר הרע חינם. בגמרא הוא מופיע בכמה שמות. פוני, מאות, מלאך המוות, פתן, יצר הרע וכו'. הזוהר מוסיף נקרא חינם. זאת אומרת שכשמישהו מקבל בצורה שהוא לא פעל, הוא לא עבד בכדי לקבל את מה שהוא מקבל, הקבלה שלו היא לא קבלה. דרך אגב, קודם כל זה שלב ראשון, ודבר שני, כשנותנים לו אז הוא לא מסתכל, הוא מתבייש להסתכל בפנים של מי שנותן לו. גם בפסיכולוגיה ידוע העניין הזה. אם אתה עוזר למישהו, יגיע יום אחד שהוא ירק עליך, לא יתן לך כלום, יזלזל בך. למה? עזרת לו בצורה לא נכונה, נתת לו בלי שהוא יפעל כדי לקבל. כך בחינוך הילדים, כך בין אנשים. תשימו לב, אנשים שהיום הכי רעים אתכם זה אנשים שנתת להם טובה, רק לא ידעת איך לתת להם את הטובה. הטעות בידך שלא נתת גבולות לנתינה שלך. זאת אומרת שאנחנו רואים פה שכנסת ישראל יש אותה דוגמה. אתה רוצה שהזכר לענייני מבוקות הבריחו יופיע בעולם, אז אתה תעשה את הפעולה הראשון. אתה כנסת ישראל. בסוד הכתוב, אישה כי תזריע וילדה זכר. אם היא מזריעה ראשונה, יורד הזכר ומתגלה בעין מבוקות הבריחו. אישה מזרעה תחילה, יולדת זכר כתוב. זאת אומרת שאם כנסת ישראל עושה את העבודה ראשונה, אז יש קבלה. אתן לכם עובדה אחרת. מתן תורה נקרא כך בגלל שלא הייתה קבלת התורה, נכון? פשוט מאוד. אנחנו לא אומרים יום קבלת תורתנו. רק אחד קיבל, משה קיבל תורה מסיני. כולם לא קיבלו. היה מתן תורה, אבל לא הייתה קבלה. רק אחר כך, בפורים, אנחנו רואים קיימו וקיבלו, ואז דורשים שמה. זאת אומרת שלא הייתה קבלה. למה לא הייתה קבלה? התקפה עליהם את ההר כגידית. אם אתם מקבלים את התורה, בסדר? אם לא, שמתם את גבורתכם. זאת אומרת שהם חוזרים לתוהו ובוהו, והקבלה שם הייתה בכפייה. זאת אומרת משהו שנחת להם מן השמיים.
למה כדאי שכה עשה את זה?
אז אני אסביר. למרות שזה לא העניין של השיעור, אבל ננסה להיכנס העניין. הכפייה שאנחנו אומרים כפה עליהם את הר כגידית, זה לא בפסד. זה לא סתם שובה וכפה עליהם מצב של הר כגידית ומיני אקדח ברקה ואומר להם, תשמע אם אתה לא מקבל עכשיו, ואמר לו, אין דבר כזה. אז מה המושג הזה של הכפייה? פשוט בגלל שהם ראו את האור הגדול מעל הראש, וברגע שאדם רואה את האור בצורה כל כך ברורה, אז הוא אין לו כבר בחייה חופשית, זה נקרא כפייה. אתה מבין? אם עכשיו יש לעמים ברקים ואתה שומע, אנוכי יצא ולוקח, תחיל לראות, יש לך בחירה חופשית, הכל יתבטל כבר. כשיהיה גילוי משיח, תהיה בחירה חופשית. גמרנו. זה נקרא כפייה של הר כגידית. עכשיו, יש מצבים בחיים שחייבים לעבור דרך דבר כזה. כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. ויש מצבים אחרים שצריך קצת יותר עדינות. למה? כי התלמיד גדל. כשיוצאים ממצרים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הכה את הצור.
זה מכות שם. יציאת מצרים, עדיין לא מבינים כלום שם, צריך מכות. בכניסה לארץ ישראל, דבר אל השאלה. עינינו מדרגה. משה רבנו, אתה לא מבין את זה? אתה לא נכנס לארץ. אתה כבר לא באותה כיתה, הם עלו כיתה. אני כמובן אומר את הדברים בקצת, אבל זה עמוק. משה רבנו לא שייך לדור הזה שנכנס לארץ. הסתנה משהו. צריך מנהיג שיש לו ביטוי לדברים גם בפה. משה, פני משה כפני חמה. גבוה מאוד, זה הנהגת המדבר. זה מנותק מלמטה. פני יהושע כפני לבנה. קרוב לעולם. קרוב לדילוי. אבל זה גם מצד אחר, זה מצד הגבורות. זה ההבדל בין דור המדבר, שקיבל הכל מלמעלה, לבין דור הנכנס לארץ. אצלם הכל בא בדרך קניין מצד הדין. מה היה במדבר? מן זה בא מלמעלה. לא יודעים אפילו מה זה, אומרים מנים. לא יודע מה. בער מאיפה זה בא? זה לא מן הסמיים, זה בער שהולכת איתך בראית הדבר כזה. בגדים לא מחליפים. זה שמיני אדמים. אוכל, אתה בולע, זה נבלע באיברים. אין שום יציאה. אין שום פסולת. לחם אבירים, הנבלע באיברים. זה לא לחם שמיימי? בטח שזה שמיימי. המוציא לחם מן השמיים הם מברכים. כן? זאת הייתה הברכה. מה עוד? מתן תורה. אתה רוצה תורה? אין בעיה. הכל בא מלמעלה. מתן. מתנה. הכל בא מלמעלה. אדם לא תופס כלום. ברגע שנותנים לך בלי הכנת הכלים, אתה לא מסוגל לתפוס את הדברים האלה. זה ניסים. זה מלשון ניסן. זה הכל בא מלמעלה. זה ניסיון גדול. אנשים חושבים שניסים זה טוב. ברגע שהנס עבר, לאן אתה חוזר? אתה יורד. כמו אחד שהולך חז ושלום עם הסמים. העולה, עולה, 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 ברגע שהוא חוזר למציאות האמיתית, צריך לסלם על הנסיעה הזאת. חז ושלום, המחיר יקר. זאת אומרת שאין קניין. בדור המדבר אין קניין אמיתי של הדברים. יש מעבר. בדור של ארץ ישראל הכל נגמר. בדיוק כשאתה נכנס לארץ, מה נגמר, זה נגמר, הבאר נגמרת, ענני כבוד, שלא הזכרתי מקודם. גם אלה באו מן השמיים, מה זה ענני כבוד? איפה ראינו את הדבר הזה? אתה הולך הכל, מרסק לך את כל זה, נחש עקרב שמעון וזה. איפה זה? כל זה נגמר. פתאום מידת הדין, מלחמות. חריצה, עבודה, קרקע, מה זה? אני בצרפת, חביבי הייתי מקבל בשקט, נכון? מן, בגדים, הכל, תורה בשקט בישיבה מול, יש לי אטליז, כאשר הילדים בבית ספר יהודי, מדבר, עוברים, זה נקרא, תינוקות. בארץ ישראל אתה הופך להיות בן אדם, אתה גדל, אומנם אתה צריך שר, כוח, אבל זה כוח שבונה אותך, זה קניין. וראה, ההבדל שכתבנו בין אהרון הכהן לפנחס הכהן, כתבתי את זה בצורה אחר, זה חלק מהספר. מה ההבדל בין פנחס לאהרון? שמתם לב, יש פה חידוש עצום. אהרון הכהן קיבל את הכהונה שלו מאיפה? הקדוש ברוך הוא, אמר לו אתה כהן, גמרנו. פנחס? הוא הנכד שלו, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. תגיד לי, כשאתה נולדת כהן, אתה לא כהן? כהן, נכון? גם פנחס כהן. אבל זה לא אותו כהן. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאות קנאתי וכו' וכו'. לכן אני נותן לו היום כהונה חדשה. הוא הופך להיות כהן בקניין. הוא לא כהן בחסד. שמתם לב? למה? כי ויקח את הרומח בידו, הוא לקח את זה לידיים, הוא בנה את זה, הוא פועל, הוא חייל. אתה קונה את זה עכשיו, זה בא מנידת הדין, מדין נתנו לו, ככה אמרו חזל, שמו לב, זה סוד, מדין נתנו לו, בדין נתנו לו. זאת אומרת, כי הוא קנה, וזה שייך לו עכשיו, אמיתי. וזה נקרא בריתי שלום, והוא לא יכול למות, גמרנו, הוא הופך להיות כהן לעולם, אליהו הנביא, פנחס ואליהו. למה זה קניין אמיתי? זאת אומרת שהוא קנה דבר שהוא מעל לגבול הזמן, לתחום הזמן והמקום. וזה הכוח, ההבדל הגדול בין מה שאתה מקבל מלמעלה, ובין מה שאתה בונה ומקבל מלמטה. זה קיבל כהונתו בחסד וזה בדין. ונחזור. לחוצה תמוד ואב. הוא יודע רק את הדברים המודרניים, כל הישנים הוא לא יודע את זה. נחזור לחוצה תמוד ואב, שבהם נבנה קומת העיניים של המלכות. אמרנו שכל זה בניין המלכות. מלכות, אי אפשר לספח עכשיו מה זה מלכות, אבל זה כל הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם הזה. נקראת מלכות. היא בצורת אישה רוחנית כמובן, שבא ומגלה אשת חי, מדובר עליה, שהיא קמה בלילה ונותן טרף לביתה וחוק לנערותיה. זה מה שאנחנו מקבלים מהמלכות שהיא מקבלת ממנו. אבל היא כאין מתווך, היא מצמצמת, נותנת גבול לדברים, כדי שנוכל לאכול ולשתות. בתמוז ואב נבנית קומת העיניים של המלכות, כדי לאפשר לה הסתכלות בעיני החתן ללא בושה. זאת אומרת, בחודשים האלה, מה אנחנו עכשיו צריכים ללמוד? אנחנו שייכים לזה, כי אנחנו בונים את המלכות הזאת. לדעת לבנות את קומת העיניים שלנו. בגלל שאומר לנו האריז"ל שהחודשים האלה שייכים לעיניים, תלמד בחודשים האלה לראות את הדברים בעין טובה. מי ראה את הדברים האלה בעין טובה? בשני המצבים שקלקלו בתמוז ובאב. מה מתקלקל בתמוז ואב? בתמוז מתקלקלה קבלת התורה של הלוחות, נכון? ובאב הכניסה לארץ ישראל הייתה אמורה להיות בתשעה באב. הכל היה בקלקול העיניים. אלה המרגלים ראו את ארץ ישראל בעין לא טובה, בעין רעה, ואלה וירע העם כי בוסס משה. גם אלה ראו לא טוב. זאת אומרת שהכל התחיל מראייה לא נכונה של הדברים. אז עכשיו אנחנו צריכים ללמוד, אנחנו התיקון.
במבריאה
אישה ראתה לו תיקון. כן. למה זה גם כן, הכל מתחיל בתרא האישה. וכשאתה לא יודע לראות, אז חז ושלום, אומר שם הזוהר בפרשת קמחת, תמם של המוות משפטת באוויר. והיא מחפשת את הבתרא, את הווסקה. זה מם, זה ווסקה, זה מוות. זאת אומרת שהמם משפטת ומחכה. כשהאישה אומרת, ותר האישה, ותיקח, ותוכח, זה וסקה, וסקה, וסקה. התחברה המן לרב צד ואוי דמר, חד ושלום. הווסקה במאה
בקדושה.
אבל פנחס מה עושה? הפוך. ויקח את הרומח בידו. לקח את המן, תפס אותו באמצע ושם רש וחט, רומח, רש וחט. רב וחט 208 זה מטריע יצחק, לקח לעצמו את כוחו של יצחק מדת הדין כדי לשלוט על המנהל של המן. ולפי הסדר שכתב האריז"ל, ניסניה שבעה עיניים חודשים בהם נבנית המלכות, גולגולת ושתי עיניים, סליחה שתי אוזניים, ולכן אז שמעו את הקולות בהר סיני לאחר יציאתם בגלות מצרים. זאת אומרת שאנחנו רואים את החודשים, הם מתאימים. ניסן יצאו ממצרים, זה הגולגולת, זה נקרא גאולת מצרים. מוציאים אותם מהגולגולת שם. זה הדבר הראשון, הפוץ הראשון, חייב שיהיה בגולגולת. לכן מצרים זה שורש לכל הגלויות ושורש לכל הגאולות. זה הגולגולת. אחר כך מה יוצא לנו? אחרי ניסן, יער סיוון,
אייר זה הכנה, מה היה באייר? פסח שני, נכון? בניסן היה פסח ראשון, באייר פסח שני, בסיוון מתן תורה. אז אנחנו רואים שיש פה בניין. מה היה בבאר סיני? שמעו, נכון? נכון, אמנם רואים את הקולות, אבל בשנייה לא קיבלו כלום, נכון? במתן תורה הראשון, בשנייה של הקולות, בראיית הקולות, לא חזרו הביתה עם לוחות, הלכו לישון בלי כלום, רק שמעו. אחר כך משה עלה, ואחרי זה הוריד את הלוחות, הם נשברו ב-17 בתמוז. אבל בפגישה הראשונה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל לא היה כלום, היה רק דיבורים, נגיד. לא היה גילוי ממשי בעולם. אבל לפי מה שאמר רב לוריה שליטה, במצב זה מופיעה הבושה. למה? בחודשים הראשונים, שהרי כפה עליהם את הארץ בדיוק, כמו שאמרנו מקודם. אם כן, לא הייתה השמחה בשלמות, וראינו במתן תורה שנבהלו ישראל, מעובדה, כי לא יכלו לעמוד בפניו יתברך. חזרו כמה מין מאחור. ברחו, פרחה נשמתם. לא מסוגלים, דבר אתה עמנו פן למות, מספיק חלק, לא יכולים לשמוע יותר, זה יותר מדי גבוה. אומר האריזל, הם לא סתם אמרו את זה. אומר האריזל שם, רבי חיים ויטל בשם האריזל, עליהם השלום. אתם יודעים מה הם אמרו? דבר אתה מוצא עמנו פן למות. לא אי אפשר ללמוד סוד, אנחנו רוצים ללמוד קצת. אתם רוצים ללמוד קצת ולא ללמוד סוד, אתם תמותו. זה מה שאומר האריזה, שברחו מתורת הסוד וירדו לתורת הפסד בלבד. ואם היה המשך לבניין הזה, לבניין המלכות המתוכנן, בהגיע חוצה תמוז ואב, אז היו עיני המלכות מוכנים לראות את האור בליבוש האב. ובעצם הכל לפי ערך הכלים, כך מתגלה האור, ואין בושה מלהגיד בו, באותו אור. זאת אומרת שיש בושה שלא הכנת את הכלים שלך, אדוני. שכנסת ישראל לא מוכנה, אז יש בושה. כשהאור מגיע, אז אתה מתבייש. אתה גם נותן לך לאכול שבוע, אתה לא יכול להסתכל עליו בפנים, ואתה לא חוזר לבית שהוא נותן לך לאכול. רק אם אתה חוזר עם צ'ק, או משהו, אתה מביא מתנה. אתה בושה, אנשים לא מסוגלים להתכנס למקומות בלי מתנה ביד. נכון, אתה רואה את האישה, לא נכנסת, לא יכולה, לא, אין לנו כלום, תראי זה בושה. למה? נותנים לה לאכול שם. לא יכולה להסתכל בפני הנותן. וכתוב במדרש באלקוט פרשת נפש, שרצה הקדוש ברוך הוא לתת לישראל שני מועדים, בתמוז ואב. תראו איזה חידוש. זאת אומרת שבתמוז היה צריך להיות מתן תורה. האמיתי, כי הרי זה ניתן ב-17 בתמוז. מה לעשות שלא קיבלנו? עשינו חטא העגל, אבל היה ירידה של הלוחות, אדוני. זאת אומרת, שמתי היה הכי מתאים לתורה להגיע לעולם הזה בהתחלה, במחשבה הראשונה, ב-17 בתמוז, כנגד העיניים. לא ידענו לקבל את זה. אבל היה אמור להיות שם אחד. ובאב מה היה אמור להיות? יום העצמאות, כניסה לארץ. שניהם חספסנו כדי להשלים את המועדים שהיו בג' חודשים שקדמו להם. הם צריכים להשלים את הכל בניסן אייר וסיוון, שהיה פסח, פסח שני במתן תורה. היינו עכשיו צריך להשלים, וחגים אלו שהיו אמורים להיות בתמוז ואב היו משלימים את הקשר על ידי בחינת ההסתכלות כאמור. ובחר הקדוש ברוך הוא בזמן הזה בכוונה תחילה, היות בשני החודשים האלה מסוגלים לבניין העיניים,